חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. תכננתי לדבר על ההפגנה המדהימה שהייתה אתמול, על הכמות העצומה של צעירים וצעירות שראיתי בשער בגין, אבל אז, ממש עכשיו, שמעתי את ההספד של ג'ון פולין גולדברג, אבא של הרש פולין גולדברג, שנרצח בשבי חמאס. ושמעתי אותו מספר על הרש וענר. הלא הוא ענר שפירה, הגיבור שזרק את הרימונים ההם שהושלחו למיגונית ההיא עד שנהרג. ואבא של הרש סיפר על שני החברים האלה שגדלו ביחד, יחד עם גיבור נוסף, בן זוסמן, שנפל אף הוא במלחמה. שלושה ילדים מבית הספר הימלפרב בירושלים, ציונות דתית, מיינסטרימית, ממלכתית, אבל עזבו את הממלכתיות עכשיו. איזה ילדים גיבורים, איזה ילדים מיוחדים. בהרש התאהבנו כולנו, הבחור שנחטף לאחר שאיבד את אחת מידיו. ענר הוא גיבור ישראל שעוד יהפוך למיתולוגיה, זוסמן אותו כנל. בסוף כולם באו מאותו הכפר ושייכים לאותה אומה. וההורים של הרש, ג'ון ורייצ'ל, ששחטו דמעות גם מהעיניים הקשוחות ביותר בוועידה הדמוקרטית בחודש שעבר, וגם עכשיו ביגונם, הם שומרים על האצילות ועל המיוחדות הזו שלהם. אז אני מודה למשפחות האלה ולשאר משפחות ששת הנרצחים ממנהרות חמאס ברפיח, ומצטרף למה שאמר היום הנשיא הרצוג בלוויה. סליחה, סליחה שלא הצלחנו להחזיר את הרש ואת שאר החטופות והחטופים. סליחה ותודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. שירות רע מאוד לחטופים עשו מתנגדי נתניהו כשלקחו עליהם טרמפ ושמו מדבקה פוליטית על המאבק להשבתם. בהתחלה עוד ניסו להסתיר, להפריד בין ההפגנות, להכחיש, איך אתם מעיזים בכלל להגיד שמתי משפחות החטופים זה חלק מהמחאה. אז מי שלא האמין מיד שמשתמשים בחטופים בדרך הכי צינית, הבין אתמול. כשדונלד טראמפ אומר החטופים נרצחו בשבי כי ביידן והריס מנהיגים גרועים ויש להם דם על הידיים, כל אדם מבין שזו לקיחת טראמפ פוליטית וצינית על דם החטופים שנרצחו. ברגע שכל אלה שמתנגדים לנתניהו משתמשים באותו מטבע לשון, ברור שגם הם משתמשים בדם החטופים לצרכים פוליטיים. כשגולדה ודיין הורו על הפעולה לשחרור 100 ילדי מעלות ב-74, והמחבלים אז דרשו שחרור של רק 20 מחבלים, איש לא האשים אותם, את גולדה ואת דיין, שדם 22 ילדי מעלות על ידיהם. גם לא האשימו את רבין ברצח נחשון וקסמן, והרי גם רבין יכול היה להיכנע לדרישה לשחרר 200 מחבלים תמורתו. לגולדה ולרבין לא היו ערכים? ערבות הדדית? אבל כשבשם המאבק לשחרור חטופים מאיימים לשרוף את המדינה, משביטים את המשק בשביטה פוליטית, ובמקום להתאחד נגד החמאס מנסים לאחד את הציבור נגד נתניהו, חושפים לאין כל את הפוליטיזציה של המאבק. קל לראות כי שביטה כללית במשק בזמן מלחמה מסייעת לאויב, לא לחטופים, אבל הם לא העניין. וכמו בסרבנות, המטרה נתניהו מקדשת את האמצעים.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
טוב, אז אני אבקש שוב סליחה, והפעם אני אבקש סליחה ממשפחות החטופים בשמו של אריאל דד, הוא לא יבקש. אני יודע שאף אחד לא משתמש בכם, אתם יודעים שאף אחד לא משתמש בכם, אתם גם יודעים שההמונים שזרמו את מול ההפגנות באו מתוך כאב עצום וזעם נורא, ואם הדבר הזה היה הפוך, חלילה, חלילה, אלוהים, אני מתעורר באמצע הלילה, שטוף זה היה קרב את צמרמורת, מה היה קורה עכשיו עם אריה אלדד ונתניהו, היו באופוזיציה, ולא בקואליציה שלקחה אותנו לחורבן הזה, החוות היו בהורים פי 3,000.
אבל למה הזעם הוא כלפי פנים ולא כלפי החמאס? זה אי אפשר להבין.
אוקיי, אז אני אסביר. קודם כל זו שאלה טובה. שתיים, אם קראת את מאמרי הבוקר, ואתה לא חייב, אחת הפסקאות, אז אל תקרא, לא חשוב. אבל כתבתי שם, חבר'ה, השלטים נתניהו רוצח או נתניהו צורר, הם גם מטומטמים וגם גורמים נזק. אבל מה לעשות, כשיש לך 400-500 אלף איש בחוץ, יהיה תמיד השלט המטומטם. גם בימין וגם בשמאל. בימין בסוף גם ירצחו את ראש הממשלה, בשמאל נקווה שלא. נתניהו לא רצח אותם, נתניהו רק הפקיר אותם. נתניהו יכול, יש היום מסמך פרסום מדהים של ברגמן בידיעות, עם, הוא קורא לזה מסמך ההפקרה. עכשיו הרגע ביידן אמר שנתניהו לא עושה מספיק. עכשיו אני לא יודע אם הוא יעשה מספיק, זה יביא אותם. יש גם את סינואר שלצערי הרב עוד חי, אבל לפחות שינסה, שלא ינסה לעכב כל הזמן, שיעשה הכל כדי להביא אותם.
אולי המחיר הוא כזה שמדינת ישראל לא יכולה לעמוד בו, להערכתו הפוליטית. לא השרידותית, לא הקואליציה, אלא להערכתו המדינית, האסטרטגית, אנחנו לא יכולים לשלם את המחיר של יציאה מפילדלפי, והוא לא יכול להגיד אנחנו מוותרים על החטופים, אז הוא אומר, אנחנו נעשה מאמץ צבאי לחלץ אותם.
אז ב-28 שניות שנשארו, אני אענה לך כמגזות שאלה טובה. אם אז היית אתה, הייתי מאמין ומכבד את זה. מכיוון שזה נתניהו, ואני יודע שהוא יודע שפילדלפי זה לא צור ישראל וגואלו, ממש לא, ושהוא מעמיד חיים של עשרות מאזרחיו החיים והמופקרים מול הציר הזה, שגם אם אתה רוצה לחסום אותו זה ייקח חודשים ושנים, על מה לעשות? אני לא מאמין לזה. טוב, נמשיך אחרי חדשות.
נמשיך אחר כך.
אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
לפני שלוקחים הלוואה,
קודם כל בנק הפועל.
יכולים לפרוס עד 120 תשלומים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לאישור הבנק ולתנאיו.
המשך הפגנות היום, יש דבר כזה? מה קרה עד עכשיו?
בעצם מה שמנסים לעשות במטה המשפחות, זה לנסות לשמור על המומנטום. אתמול הוציאו את מספר האנשים הגדול ביותר לרחוב מאז תחילת המלחמה, וכמובן גם השביתה שהייתה היום, אבל שני אלה הסתיימו, וכרגע בלי לפחות תוצאה מיידית ממשית, כמו למשל שראינו בליל גלנטז. אז הם בעצם מנסים עכשיו לראות איך יכולים להפוך את זה לתוצאה ממשית. זה התחיל בשיבושים ברחבי הארץ בשעות הבוקר, המשיך לצהריים בבגין ובאיילון, ובערב יהיו שלושה מוקדי מחאה מרכזיים, שוב בבגין, בירושלים מול מעונו של נתניהו, ובקיסריה מול הבית שלו.
יש עוד עצורים מאתמול?
כן, אז אתמול בסך הכל נעצרו 29 מפגינים בתל אביב, מתוכם כרגע אחרי הלוך חזור כזה שהתנהל מול עורכי הדין, בסוף הובאו 18 מהם לערכת מעצר. הדיונים מתנהלים כרגע בבית המשפט, מתחילים כבר לאט לאט לשחרר אותם. אני בספק שלפחות לרובם יוארך המעצר, ואנחנו נראה, זה עדיין מתנהל כרגע.
תגיד, ראיתי איזשהו סרטון וגם העליתי אותו על שאחד השוטרים שם צועק שמפקד המחוז רוצה כליאה, כליאה, כאילו מעצרי כליאה, ומצד שני, תקן אותי אם אני טועה, לא הייתה, זאת אומרת, המשטרה הייתה, פעלה אתמול בצורה נסבלת, לא הייתה התאמרות שאנחנו רגילים אליה מהחודשים האחרונים, אבל אולי אני טועה.
התחושה שאני ראיתי לפחות בחלק הראשון של ההפגנה הייתה איזשהו ניסיון להכיל ולאפשר, באמת בדומה למין לערבי התסכול הגדולים שהיו שנה שעברה. וככה זה נמשך לאורך כמעט עד סוף ההפגנה, ובשלב מסוים אני חושב ש הגיע רגע שבו המשטרה החליטה להפסיק את הדבר הזה, והלכו בכל הכוח עם מכתזית שפעלה ללא הפסקה, ובסוף גם רימוני הלם. ככה שהיה זמן...
זה היה הקטע שבו ההפגנה הפורמלית הסתיימה וירדו לאיילון?
ההפגנה הפורמלית הסתיימה עוד שעות קודם לכן, בעצם עברו לארלוזורוב ושם ירדו לאיילון משני הכיוונים, ניסו באמת להגיע למצב שמזכיר את ליל גלנט. המספרים על הכביש לא היו באותם אזורים, אבל כן היו הרבה, היו אלפים שם בשני הצדדים ושעות ארוכות, בעצם לקח 4 שעות עד שצליחו...
על איזה שעות אתה מדבר? יצא בטעות אתמול שהייתי שם, וממש כשהסתיימה ההפגנה, וכשראיתי את הגרעין הקשה, מתחיל לרדת לאיילון ולארלוזור, וכאילו, על איזה שעות אתה מדבר? אני רוצה לוודא שאני מדבר, שאני הייתי שם באותו זמן.
הגרעין הקשה שהתחיל את הצעדות ועשה את הספסח, הירידה הראשונית שם הייתה בעשרה לתשע.
הוא, מוקדם.
כן, ואחרי, אני לא זוכר בדיוק, אני מניח שבסביבות החצי שעה, השעה, אז צרפה להם גם צעדה של המשפחות של בגין, אלה שאנחנו מכירים שנמצאות שם כל שבוע, משפחת סנגאוקר, קלדרון ועוד משפחות נוספות, שירדו גם הן עם אבוקות ואפילו קיימו שם הצהרה באיזשהו שלב, מה שהפך את העניינים גם ליותר עוצמתיים מבחינת המאבק.
טוב, נראה איך זה יתקדם, כמו שאמרת, לשמור על המומנטום, יהיה מאוד קשה. המומנטום שאני ראיתי אתמול, הוא היה בדבר שאולי הכי עוצמתי שראיתי מהבחינה הזו.
נכון, ואולי באמת
חוץ מליל גלן.
ואולי זה באמת גם סימן לאן הדברים הולכים, אחרי שבמשך הרבה זמן הכוח של המצא, ברקע החוסר הנכונות שלו להביע עמדה ברורה נגד נתניהו ומי השם ולהטיל את האשמה, הכוח עבר לאט לאט לבגין, אז אתמול ראינו פתאום שההפגנה המרכזית שהמטה מוביל מתקיימת בבגין, כמו איזה
כן,
מין
כן,
אמירה
כזאת. לא עוד קפלן, מעכשיו זה בגין, אבל תשמע, בוא לא נשכח, אנחנו גם בתוך מלחמה, זה לא רק לא פשוט.
קפלן, טוב שגם ההפגנה היא לא הייתה בכיכר החטופים, אלא בבגין, למרות נכון. שהמטה הוא זה שהוביל אותה.
אבל מה שאמרתי הרגע, זה גם מלחמה, זה לא פשוט להפגין מלחמה, לא ברור, לא בטוח שצריך להפגין במלחמה, אם כי המלחמה הזו יכולה גם להימשך ככה גם עוד 20 שנה. בקיצור, המצב מורכב, ואתה עוקב אחריו. אורי סלע, תודה.
תודה רבה.
פרסומת אחת.
אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
טוב, אז אתמול שבוע ההסתדרות הכריז על שביתה כללית במשק. היא שרדה בסביבות 8 שעות עד שבית המשפט הורה לקצר אותה וקבע שהיא פוליטית. יניב לוי, דובר ההסתדרות הכללית, שלום.
שלום לך.
ערב טוב.
קודם כל, מה מצבה של השביתה? אני מבין שקריטי אך יציב.
אנחנו מאלה ששכחים שמכבדים את רשות השופטת, וברגע שבית הדין קבע משהו, אנחנו מכבדים. עצרנו את השביתה בשתיים וחצי בצהריים. חשוב לציין שבית הדין לא קבע הלכה ולא פסק דין, הוא קבע סעד זמני. אנחנו מכבדים אותו. אנחנו לא מחפשים לשבות בכל יום או להעביר את העיר או את המדינה או את המשק, אבל אני חושב שבסך הכל חלק גדול מהמטרות שלנו הושג בשעות הללו, ואני כולי תקווה שכל הצרות האלה יהיו מאחורינו כולנו, כי באמת מה שראינו אתמול ברחובות הוא בכלל הוא קשה מנסוע וקשה לתפקד עם כך.
אבל הקביעה של בית המשפט שזו שביתה פוליטית אומרת בעצם שעשיתם שימוש לרעה בכוח המצוי ברשותכם, והפעלתם ארגון עובדים שאמור להיאבק למען זכויות העובדים למטרות אחרות. יש לכם מסקנות מהעובדה הזה? לא תעשו את זה עוד פעם כמו שהיו אומרים בבית ספר?
אנחנו נפעל בהתאם למה שנראה בזמן הנכון. אני חייב לומר באשר לבית הדין. בית הדין קיבל את ההחלטה ואנחנו מכבדים אותה. אנחנו שוקלים אולי לערער, כי אנחנו כן בטוחים שיש השלכות כלכליות, חברתיות, מגיות על החברה הישראלית בעקבות משבר החטופים והמצב של העקורים והמצב הכלכלי. אנחנו כן קורחים את הדברים למקשה אחת, אבל כפי שאמרתי, מכבדים את בית הדין. לא ההוראה, יש רשות שופטת, תכבד אותה. גם אם לפעמים ההחלטות שלה לא נכונות או לא טובות או לא נכונות לנו. ואנחנו נשך חוק ונכבד ונפעל ונמשיך לתמוך במשפחות החטופים ונמשיך להיות ערניים למצב הכלכלי חברתי במדינת ישראל, כי בסופו של דבר אין לנו בית אחר, ואנחנו רוצים שהמדינה הזאת תשוב להיות על הערכים שעליה גדלנו, על האתוס הישראלי שלא משאירים אף אחד מאחור, יהודי לא יהודי, וזה חייב להיות כך לדעתנו.
תראה, קודם כל בעודנו מדברים, גם התכנסה היום שוב ועדת הכספים להמשך ביזה של הקואליציה הזו, ולהמשך קיצוצים בדברים כמו החינוך שלנו, כמו אפילו מנהלת תקומה כמה מיליונים, כדי לממן את מה שלהם חשוב, אבל מתפתח פה גם, מתפתחת קטטה, אני צייצתי לו מזמן את התגובה שלכם, לטענות שאתם עוזרים בעצם, שהשביתה עוזרת לסינואר, וההסתדרות ענתה, הטענה המסיקה...
אתה מבין, זה שמאשים אותנו, הוא זה שגידל,
אבל הנה, אני מקריא את זה בתגובה הרשמית, הטענה המסיתה על כך שהקריאה להשבת החטופים שנמקים בעזה עוזרת לסינואר נועדה להשכיח מהציבור. מי היה זה שהעביר לחמאס מיליארדי דולרים במזוודות? ראש הממשלה שמשמרתו קרה אסון הגדול ביותר למה יודעים מאז השואה. תגיד, אבל בהמשך למה שאריה אומר, זה כאילו לא נראה בכלל השטח הטבעי של ההסתדרות, הוויכוח הזה. אני, זה השטח הטבעי שלי, שאני ממש, כאילו זה אולי אפשר להגיד, לא חשוב. אבל אתם, כמו שארי אמר, ארגון עובדים, מה לכם על שחרור סינואר?
זה מה שקוראים את כל הספרים של בן כספית, לא, אבל עכשיו ברצינות.
אז זהו, בסוף תמיד אני אשם.
לא, אבל עכשיו ברצינות, תראה, המצב החברתי, כלכלי, אני עוזר רגע בצד מצב הביטחוני. המצב הכלכלי-חברתי במדינת ישראל הוא גרוע ביותר. אנחנו רואים התנהגות חסרת אחריות של משרד האוצר והעומד בראשו. אנחנו רואים שפורצים את התקציב, רוצים להגדיל את הגירעון, ואתה יודע מה? יש רגעים שאולי זה נכון, אבל זה נכון אם יש תוכנית עבודה. זה נכון אם יש, אם מקשיבים לכלכלנים הבכירים. זה נכון אם מקשיבים להמלצות בנק ישראל, ולא עושים את זה כך. ואנחנו עדיין אומרים וטוענים, באמת, ללא מורה וללא פחד. אנחנו בטוחים שכל הסוגיה הזאת היא סוגיה שכורחת אחד בשני.
אבל מר לוי, אתה מכיר מדינה אחת בהיסטוריה שבזמן מלחמה לא פרצה את התקציב? אחת? תיתן לי דוגמה של מדינה אחת.
הרי, אני אמרתי, ניתן לפרוץ, אבל צריך תוכנית. צריך לדעת לאן הולכים. צריך תקציב לשנה הבאה. הרי, ישבת בכנסת לא מעט זמן, אם אני טועה. באוגוסט, ספטמבר, זה התקופה שהכי סוערת על דיונים על תקציב המדינה. אתה שמעת על דיונים כאלה בחודש, חודשיים האחרונים?
לא שמעתי, אבל גם כשהייתי לא השתתפתי בדיונים האלה, כי
זה לא מעניין, זה משעמם.
לא, זה לא, אני לא מבין בזה. הייתי מקבל ארגז עם 5 ספרים, 4 קילו 800 גרם, זה מה שזה שקל, וככה כמו שהוא היה, רוב חברי כנסת לא עוסקים בתקציב.
אם על הארכיאולוגיה של איזה מערה שמצאו שם איזה מטבע מהמרד השלישי, היית קורא את כל 2,000 עמודים, נכון?
נכון.
אתה רואה למה
הבאים?
זו הסיבה שהגענו לאן שהגענו. אבל ברצינות, ברצינות, אריה, אני חושב פה טועה, זה לא לפרוץ. קודם כל, אנחנו כבר דיברנו על 6%, תכף 8%. זה לא לגעת בכסף הקואליציוני במשרדים המיותרים, שאפילו אריה, שלא מבין כלום בכלכלה כמוני, יודע שמדובר בעשרות מיליארדים. למה כי ממשיכים לחלק אותם?
אבל שביתה במשק עולה מיליארד דולר, מיליארד שקל ליום, אז את זה מותר לבזבז?
השביתה במשק הזו עלתה הרבה פחות, ואגב, אתה יודע מה אני שואל אותך אחרת, יא אריה ויניב, אתה יכול להקשיב, בסוף עלית פה כדי להקשיב הרי. האם אתה מכיר עוד מדינה שבזמן מלחמה מחזיקה 12 משרדים מיותרים לגמרי, מומצאים?
לא, אבל גם לא הכרתי את זה לפני המלחמה. זה היה פשע לפני המלחמה, וזה פשע כפול בזמן המלחמה, מה העניין?
נעים מאוד משרדים מיותרים. טוב, תגיד, אז שאלה אחרונה, יניב, תשמע, אריה ואני גדלנו בתקופה שההסתדרות הייתה מפאי, ואפילו רדפה את אריה וחבר מרעב לפרוב השם בקטנה. אנחנו בעידן אחר שחלק גדול מהוועדים הגדולים נשלטים לדעי הליכוד, אני שואל אותך אם יושב ראש ההסתדרות אתמול לא אימר את האימור על הסוס הלא נכון.
תשמע, זו שאלה שנשאלתי לא מעט ביום יומיים האחרונים, אבל אני חושב שהמציאות מדברת בעד עצמה, ולראיה כל מי שרצינו שישבוק, השתתף בשביתה. פשוט שדות התעופה, התחבורה הציבורית, בתי חולים, קופות חולים, משרדי ממשלה.
למה הפצועים של צהל בשיקום בשיבה היו צריכים לסבול את זה היום?
הם לא סבלו.
הם לא סבלו? לא סבל. לא, לא, לא. זה שקר.
זה שקר?
מוחלט.
אין לכם מושג כמה דברים החרגנו. אנחנו אנשי אחריות, אני קודם כל אזרח מדינת ישראל. אני קודם כל נאמן למדינה שלי ולאזרחים ולחברים שלי ואחים שלי. אמן לי שכל מי שפנה אלינו, ועם סיפור אנושי או לא אנושי, אנחנו החרגנו ופעלנו. די לאגדות, די לסיפור.
לא רק זה, שיקום הפצועים של צהל בשיבה לא נפגע, אף חייל, אף פצוע. הייתי אגב אתמול חצי יום נוסף בשיקום שיבה.
לפני השביתה.
לא, בדקתי את זה גם היום. הם לא יודעים מה לעשות עם הסוגר.
צילומים של פתקים על הדלתות.
נכון, לשיקום רגיל, אף פצוע של צהל.
לא, סגור היום לדעתנו. כתוב, עם ציור של לב על הפתק. אבל יש לי שאלה אחת.
אריה, אתה מפיץ את השקר, זה לא סגור. לך בעצמך, תדבר עם דוברות שיבה, זה לא, חיילים ממשיכים כרגיל. אף אחד לא יעז למנוע מהם את זה, תפסיקו להפיץ את זה.
אבל יש לי שאלה למר לוי בעניין התגובה של ההסתדרות למה שאמר נתניהו.
ממש מבוגר עם
מר לוי. ממש בקצרה.
תשאל את מר לוי, הוא פה איתנו.
רגע, את מר לוי, באמת זה, היו 20,000 איש בהפגנה, וזה רק מחזק את החמאס. 20,000 איש היו בהפגנה, וזה רק מחזק את החמאס.
איזה 20,000? באיזה הפגנה היו 20,000?
סליחה רגע, אני מצטט את אולמרט בשבעה במרץ 2009, כשהפגינו בעד שחרור גלעד שליט. היו 20,000 בהפגנה, וזה רק מחזק את החמאס. אז מה נתניהו חידש היום כשהוא אמר שהשביתה שלכם מחזקת את החמאס? הוא מצטט את אולמרט.
כל הכבוד.
עכשיו הגענו לאולמרט, אז בואו כן. נחזור גם
לרחוב. תכף נגיע להתנתקות.
אפשר, כן, זה הספין הכי גדול על התנתקות. תשמעו חבר'ה, אני חייב לומר לסיום, ואני יודע שגם הזמן שלכם קצר. אין לנו מדינה אחרת, אין לנו בית אחר. הגיע הזמן לשנות את השיח. הגיע הזמן באמת להתעסק בבעיות הליבה. ואני באמת אומר כאן, מעל התוכנית, במה המכובדת שלכם. מבחינתי, שביבי יהיה ראש ממשלה 20 שנה קדימה. אבל שיתחיל לראות את כל חלקי החברה הישראלית, שיפסיק לדבר רק לבייס, שיפסיקו לדבר בימין ושמאל, זה לא כלל להחזיק בדעות כשמאלניות, ולא כלל להחזיק בדעות כמניות. אנחנו מדינה אחת, מדינה קטנה. אני רוצה להשאיר לילדים שלי קרקע יציבה, שיוכלו לדבר על הכל בלי בושה ובלי פחד, ולא משנה למי הם מאמינים, או מה הם עושים, ובאיזה צד הם משתייכים. אז אני מציע לראש הממשלה, תפסיק את ההסתות הקטנות האלה, חמאס, לא חמאס, כן חמאס, תטפל בבעיות.
גם אולמרט עשית?
רגע, אריה, בואו נסיים איתו. אולמרט, די עם האולמרט הזה. יניב לוי, תודה. תמשיך איתי. קודם כל, אני, לפני שנעבור למרואיין הבא שלנו, שיציג עמדה הפוכה, מקריא לך עוד דבר של מישהו שאני מאוד מעריך, חבר הכנסת בליאק, מי שתיד. בדיון הזה היום, על המשך ההקצאות לפינוי תושבי הצפון, אגב, פינוי תושבי הצפון, כן? לא שוקלים על קו הליטני. פילדלפי מעניין, אבל הגבול שלנו בצפון פחות מעניין. אז הוא שאל את נציג האוצר, האם שקלתם מקורות מימון חלופיים? מה סכום הכספים הקואליציונים ב-2024 שלא מומש? שלא מומש. התשובה, 1.5 מיליארד שקל. הם לא ממשו את זה, והם עדיין לא מוכנים לשחרר את זה, ומגדילים את הגרעון על חשבון הנינים שלנו.
יגיד לך מה? בושה.
נכון, עכשיו לגבי אולמרט, אתה הרי יודע שאתה ואני התנגדנו לעסקת שליט, אבל אתה יודע שאנחנו לא בסיטואציה של עסקת שליט.
אבל הוא אמר בצדק שההפגנות מחזקות את החמאס, זה העניין.
ההפגנות מחזקות את החמאס, חמאס מרוסק, זה לא תקופת אולמרט. חמאס במנהרות, כולם מתו, רק סינואר עוד חי, ויש שם עשרות אנשים חיים. כל הזמן אני רוצה לשאול אותך מה היה קורה אם זה היה אחד הנכדים שלך, אבל אני לא אשאל כי זה לא שאלה פרית, זה, אני גם לא יודע מה הייתי אומר על עצמי. אבל בואו נשמע את, את הדעה ההפוכה מהרב שמעון אור, דודו של אבינתן אור, שגם הוא מוחזק בשבי חמאס. שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אז תמשיך את אריה, הוא כבר אמר את זה, אבל אתה עוד לא.
אני שמעתי את הדברים של דובר ההסתדרות, הוא פשוט חצוף מעין כמותו. הוא בא ואיתה אתכם לכיוון של אין תוכנית כלכלית וכולי. השביתה היום הייתה אך ורק על הנושא של העסקה. שביתה פוליטית לכל דבר, שהוא למעשה מאלץ את אזרחי מדינת ישראל לעטות לכיוון של כמעט יותר מחצי מדינה לא מסכימה עם זה לפחות. ובית המשפט פסק שהשביתה הזאת היא פוליטית לכל דבר. פשוט חצוף מעבר בכלל
נכון,
לזה שהגענו לנקודה.
אין ויכוח על זה שזו שביתה פוליטית.
אגב, ההסתדרות היא ארגון פוליטי, אני מישהו התבלבל.
ההסתדרות הוא ארגון,
לא, זה
ארגון
לא המנדט שלו.
שנועד לרווחת העובדים, ולא לקבוע קביעות שקשורות לביטחון ולאסטרטגיה. הוא לא מבין באסטרטגיה, הוא לא בקבינט הביטחוני, לא המצומצם ולא הרחב. הוא לא יודע ממקור ראשון שום דבר, הוא לא שמע כל מיני דיווחים מהשבק וכולי. כל מה שהוא עשה זה למעשה מדעתו האישית.
נכון, אבל שימון, תן לי לשאול אותך שאלה קשה. אני מסכים שציר פילדלפי הוא ציר עם חשיבות אסטרטגית אדירה, אבל אני לא מצליח למצוא תשובה טובה למה נתניהו נזכר בו רק אחרי 9 חודשים של מלחמה. מה, למה הוא לא התחיל בזה אם זה כל כך חשוב?
קודם כל, אם אתם זוכרים, כשהיה את המתווה של ביידן, לא היה בכלל ציר פילדלפי. זה לא היה. צהל עוד לא הגיע לשם. זה דבר אחד. דבר שני, הנושא הוא בכלל לא ציר פילדלפי. הנושא הוא לחסל את משילות החמאס לחלוטין. זאת הנקודה. לחסל את משילות החמאס זה אומר שאין אמצעים, לא צבאים יכולים להיכנס, ולא אמצעים אזרחיים שאחר כך הופכים אותם להיות השולטים בעזה. ובדבר הזה, אני אמרתי ראש הממשלה שבוע שעבר, שכשהוא מצד אחד חוסם את פילדלפי, לא נותן את ציר נצרים, דברים שהם חשובים כדי לחסל את משילות החמאס, אבל הוא שולח שליחים ומחזר אחרי חמאס למסע ומתן, אז הוא עושה דבר והיפוכו. אז שלא יתפלא שאחר כך, פתאום הם חושבים את עצמם עד כדי כך שהם יודעים שגם אם ירצחו לנו את החטופים, שום דבר לא יקרה להם. וזה מה שקורה היום. רצחו לנו את החטופים, אני לא שומע שום שינוי אסטרטגי. הפוך. במקום שיש שינוי אסטרטגי שמפסיק את, את המסע ומתן מחמאס לחלוטין, אזרחי מדינת ישראל, חלק עם אזרחי מדינת ישראל, משתמשים ברצח הזה כדי להעצים את חמאס על ידי זה שהם מאשימים את הממשלה במקום את חמאס.
הרב אור, אני רוצה לנצל את זה שאנחנו פה על הקו ולהגיד לך כמה דברים בהקשר למה שאמרת. קראת לדובר הסתדרות, כבר לא איתנו שהוא חצוף, אז זה בסדר, יכול להיות, אבל אמרת פרט מאוד מאוד לא נכון, שלפחות מחצית מהציבור מתנגדים לעסקה, ואם תבדוק בכל עשרות הסקרים, שבכל הערוצים כולל 14, רוב עצום בציבור, אבל לא של 50-40, אלא הרבה יותר גדול, בעקביות תומך בעסקה במתווה הקיים.
לא, 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 אתה טועה.
אז אני לא טועה, אבל...
אני דייק אותך, רק שנייה.
בוא לא נתווכח על זה, כי לא נגמור.
רק שנייה, אני דייק אותך.
לא, לא, הרב אור, תעשה לי טובה. אני השמעתי את מה שהשמעתי רק כדי שתשמע דעה שנייה, כנראה שבשיחה הזו לא נצליח להגיד.
רק שנייה, אבל אני חייב לדייק פה את הנקודה. רוב הציבור לא מוכן בשביל עסקה, לסגת לגמרי מעזה ולהחזיר את החמאס למשילות, וזאת הדרישה של חמאס מההתחלה לא השתנתה בכלל.
אז אני חושב שאתה טועה, אבל אני רוצה להתקדם.
יותר מ-67% מתנגדים להחזיר את חמאס למצב...
אני חושב שאתה טועה, אבל אני רוצה להתקדם. הדבר היחיד שיקח את המשל... לגבי מה שאמרת. אמרת שהם לא שמעו בהסתדרות כל מיני דיווחים מהשבק וכו'. בסדר, אבל ראש הממשלה והקבינט שלו שומעים גם את השבק, גם את המוסד, גם עם ניצן אלון, וגם את אמן, וגם את כולם אומרים שאפשר לעשות את זה עכשיו כדי להציל את החיים, ומתעלמים. אז אני לא יודע כאילו מה עדיף לשמוע או לא לשמוע. ודבר אחרון לגבי... אבל שנייה סבלנות, אני מסיים, שנייה. הדבר האחרון, לגבי לחסל את משילות החמאס לחלוטין, כפי שאנחנו יודעים, הדבר היחיד שיחסל את משילות החמאס, זה אלטרנטיבה למשילות החמאס. עכשיו, אם אתם רוצים ממשל צבאי בעזה, תגידו את זה בכל רם, נבדוק גם את זה
בסקר. אבל התחילו אותו כבר בסוף השבוע.
נכון.
גם צהל הבין שאין לו ברירה כרגע.
אם תשאל את צהל אם הוא חושב שאין לו ברירה, הוא יגיד לך, יש לו ברירה, אבל כן, מה אתה אומר, הרב אור?
אז בוא נחלק את זה על פי איך שאתה, הדברים שאתה אמרת לשניים. בחלק הראשון, לגבי הנקודה של הגורמים הצבאיים. יש גורמים צבאיים, שזה ניצן אלון ועוד הרמטכ"ל וגלנט, שהם מוכנים לעסקה עכשיו גם בשביל עצירת המלחמה, הם טוענים, נוכל לחזור מתי שנרצה. אבל יש לנו היסטוריה, וההיסטוריה היא של לבנון, שאמרנו אותו דבר, חיזבאללה הגיע עד הגבול ולא עשינו כלום, וגם בגוש קטיף אמרנו יריעה אחת אנחנו נגיב וגם לא הגבנו. אז כבודו במקומו מונח. האנשים האלה שאומרים נוכל להסתדר זה אנשים שהביאו את השביעי באוקטובר, אז יאללה אני לא מוכן לשמוע אותם. לגבי הנקודה השנייה שאמרת, הנושא הזה של משילות, כן, הנושא הזה של משילות מאוד תלוי בנו, שאנחנו ניקח אחריות על המערכת האזרחית, ונאמר פה בצורה נכונה, יש תת אלוף שעכשיו מונה לנושא האזרחי של עזה. במקום לעשות את זה במחתרת, במקום לעשות את זה במחתרת, לעשות את זה בצורה גלויה, כדי שהעזתים יבינו, שאין יותר חמאס ביום שאחרי. כשאנחנו נעשה את זה, אנשים שמחזיקים בחטופים יבינו, או שהם מתים, או שהם מסתדרים, ומוסרים את החטופים, או מביאים לכך שהחטופים יחזרו חזרה, בצורות אלו ואחרות, והם יקבלו דברים מקומיים, כסף, יציאה לחול, כל מיני דברים. כל עוד אנחנו מחזרים אחרי חמאס, מי שמחזיק בחטופים, לא מוכן לוותר על מה שיכול לקבל.
הרב אור, שאלה אחרונה, אתה באמת אומר, כשאתה שם יד על הלב, מסתכל, אתה יודע, על עצמך, ועל מצפונך וידיעותיך, שהאנשים האלה הם שהביאו את השבעה באוקטובר, סוגריים, כל ראשי המערכת הנוכחיים קיבלו אחריות מלאה לשבעה באוקטובר בתחומים שלהם, ולא מי ששחרר את יחיא סנוואר ועוד 1027 רוצחים.
ברור.
רגע, ושלח, למה, שנייה, אבל רק, אני מסיים את המשפט, ושלח את יוסי כהן לשכנע את הקטרים להעביר 30 מיליון דולר במזומן כל חודש, לממן את המכונה המפלצתית הזו?
אני חושב שאתה צודק, כולם אחראים, גם המערכת הביטחונית וגם ביבי נתניהו, אממה, בינתיים בשלב הזה מי שמוכן לחזור על אותן פעולות שהיו לפני השביעי באוקטובר, זה המערכת הביטחונית. ביבי נתניהו אומר לפחות, אני לא מסכים, הוא לא עושה מספיק לדעתי, ממש לא עושה מספיק. הוא גורר רגליים כמו שהוא גורר רגליים כל החיים שלו. אבל לפחות הוא לא אומר, אני יכול לצאת מפילדלפי, יכול, אל תדאגו, אני יכול לחזור מתי שאני רוצה. לפחות את זה הוא לא אומר. אבל הם אומרים בדיוק אותם משפטים שאמרו לפני כן, אותם משפטים בדיוק. נוכל לשים מערכות אלקטרוניות, אנחנו נסתדר, יהיה בסדר. אבל זה מה שקרה בדיוק, היו מערכות אלקטרוניות, ותוך שנייה הם לא היו. אם אתה לא נמצא ברגליים פיזית בתוך עזה, לא נקבל את החטופים, אנחנו צריכים לחפור
טוב,
עם
בסדר,
הידיים.
טוב, בסדר, רב אור, קודם כל אני שמח שהגענו בסוף לסוג של הסכמה, אפילו על נושא מצומצם. ובוא, בסוף יצאו המרצה המעסק, אנחנו רוצים לכבוש את עזה בחזרה ולשלוט בה. לא נתווכח על זה עכשיו, רק אם אתה נתקל בנתניהו, ומדי פעם כן מדבר איתכם, אז תזכיר לו, אפרופו הסכמתנו עכשיו, שרמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש אמ"ן, ראש כל הראשים, כבר אמרו, הסתכלו על הציבור, אמרו, אנחנו אחראים, וזה עלינו, והוא עוד לא.
ונשארו במקום.
לא, ראש אמ"ן כבר הלך. ראש אמ"ן כבר הלך. וגם מפקד אוגדת עזה, וטוב שכך, ואם הם היו שואלים אותי, הייתי אומר, תישארו, עד שנתניהו יקבל אחריות, אבל זה כבר ויכוח אחרי הרב אור, תודה.
תודה רבה, הרב אור, תודה רבה.
כן.
אני אומר, לקחת אחריות, צריכים לקחת כולם, לקחת את האחריות, אבל עד שלקחו את האחריות, ועד שנגמור את המלחמה, אנחנו חייבים להיות בעזה, זה לא לכבוש, להיות שם, אחרי כן, אז לכם מדינת ישראל יעשו בחירות, ויקבעו מה הם רוצים לעשות גם בעזה וגם
על זה, על זה כבר הסכמנו שאמרת את זה בצורה ברורה.
תודה רבה.
תודה
רבה לכם גם.
חברת הכנסת נעמה לזימי, עבודה, שלום.
שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שמעת כאילו את השיחה או?
ממש חלק, אני לא הייתי הכי בקשב.
את יודעת מה, אז אני אקריא לך, נתניהו אומר בישיבת הממשלה, פילדלפי זה צינור החמצן של חמאס, ניתן להם שוב להתעצם ולטבוח בנו, לא נצא מפילדלפי, זה עניין מדיני אסטרטגי וכו' וכו'. זהו, מה את אומרת?
אם זה צינור החמצן של החמאס, מי כמו יודע מה הם צינורות החמצן של חמאס, וממן אותם, את צריך להתחיל בפילדלפי, בתחילת המלחמה, ולא להחליט שזה סלע קיומנו 8 חודשים אחרי המלחמה, ולהשתמש בתירוץ הזה כדי לשרוד פוליטית ולהפקיר את החטופים והחטופות. אני עכשיו יצאתי מהלוויה של הירש, הלוויה באמת כאובה.
תשמעי, ראיתי את זה בטלוויזיה.
אתה צריכה להימנע הלוויה הזאת. אתה צריכה להיות הלוויה היום, הם היו צריכים לפגוש את הילד שלהם, חזרה, שהיה צריך לחזור בפעימה הומניטרית ביולי, מלא כל חלונות ההזדמנויות של עסקה שהוא סגר, אחד אחרי השני. אותם הוא היה צריך לחזר. ששת האזרחים האלו שרדו 11 חודשים של תופת, ונרצחו באבחה לפני כמה ימים, על ידי החמאס, הארגון המתועב הזה. אבל ההפקרה של הממשלה היא שאפשרה להם להירצח.
אולי הם נרצחו כי חמאס הבין מה הרצח הזה יעשה בחברה הישראלית. אולי זה לא
ששנייה,
אבל למה? מה קורה למרואיינים? תני לו להשלים את השאלה.
יכול להיות שהם נרצחו כי השומרים שלהם שמעו את חיילי צהל מתקרבים. אפשרות א', אפשרות ב', אפשרות ב' זה שסינואר הבין שרצח כזה יפרק את החברה הישראלית. אולי זו מניפולציה אדירה ואנחנו משחקים לידיו?
אז קודם כל אתה מעלה שני דברים שעליהם אמרנו כל הזמן. האחד הוא שאי אפשר לחלט מהמנהרות בלחץ צבאי על ידי מבצע חילוץ, זה לא כמו בבתים, וזה אמרנו מהרגע הראשון, כולל מערכת הביטחון, כולל כולם, ככה שאתה בעצם מאשר את מה שנאמר, שאת האזרחים שבתוך המנהרות אפשר להוציא רק בעסקה, ודבר שני, אתה מאשר את הדבר הנוסף שאנחנו אומרים מהרגע הראשון, שמדינת ישראל היא אומה שמקדשת חיים, ולכן לא לעשות עסקה ולחזיר אותה מפרק אותנו. אתה בהחלט צודק, הנה ראית, שאלת, ואני אומרת לך את
זה. ולכן גולדה ודיין שהחליטו על מעלות, ורבין שהחליט לחלץ בכוח חטוף, הם, יש להם דם על הידיים?
אנחנו דיברנו על המנהרות.
אריה, זה לא נכון, לא סיטואציות דומות.
אתה יודע כמה סיטואציות זהות.
לא, איך אתה אומר את זה בכלל?
אתה מחליט אם אתה הולך על מלחמה או מבצע צבאי כדי לחלץ חטופים?
כן, אבל פה יש לך...
יש לך
בית ספר במעלות, מוקף כחות צבא, זה אירוע אחר לגמרי מאשר...
רצועת עזה מוקפת חמש גדות.
כן, ובגודל של בית ספר... תגיד, אריה, אתה נורמלי? אז אתה משווה לבית הספר במעלות?
אני מראות שאתה יודע איפה הם, שהכל המולכת, והערך שלא נכנעים למחבלים, היה אותו עיקרון וערך. אני לא מדבר על הקושי בחילוץ, גם אנטבה היה סיכון עצום.
הרגע דיברת על הקושי בחילוץ, אז עכשיו אתה עובר לערך, אפשר לדבר על הערך.
אני מדבר רק על הערך.
לא, אתה משווה סיטואציות שבכלל לא דומות.
הערך הוא שלא נכנעים לטרור. אני רוצה רגע להגיד משהו. מערכת
הביטחון
וחיילנו וכוחות הביטחון פעם לא פחדו ממבצע מתוכנן היטב, שיכול גם לגמר באסון, אבל שצריך לקיים אותו.
גם עושים את זה כל
אמרו, הזמן. בדיוק, הם כן אמרו שהסיטואציה של חילוץ חטופים מוקפים במחבלים בתוך מנהרות, היא בלתי אפשרית, אי אפשר לתכנן מבצע כזה, והנה אנחנו פוקדים הנחיות.
מתי הצבא אמר את זה?
זה לאורך כל התקופה הזאת, הם אומרים את החילוץ
למי?
הזה.
למי? אני לא שמעתי דבר כזה מהצבא אף פעם.
לא, 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 אני מצטערת.
אמרו את זה הרבה פעמים.
זה נאמר יותר מפעם אחת.
אני אבקש לראות
בעסקה.
מקור.
בסדר, טוב, אז צריך לתת מקור.
לא נראה לך מקור,
מה
תתקדמי.
מה שאני אומרת פה זה שממשלת ישראל הזכירה ביודעין אזרחים ואזרחיות על כס השרידות הפוליטית. זאת האמת. והדבר הזה הוא אסוני, ומפרק אותנו כחברה ואומה, כמו שאתה אמרת, אריה.
גידי.
ואם אנחנו רוצים לשנות...
אתמול שוב, שמי, בסוף יש כלל אחד, ההפגנה לא נגמרת עד שנעמה לזימי לא חוטפת. ואתמול חטפת רימון אלם, וסיפור.
תשמע, הסיפור של רימון אלם בכלל הוא משהו שצריך באמת לשים לו סוף, כי זה אמצעי שצריך להשתמש בו בצורה מאוד מסוימת, על פי חוק, במדרגים מסוימים, וכמובן במרחק סביר מציבור, העובדה שהושלחו רימוני מפגינים באופן הזה, זה משהו שהוא חמור, ואני גם רוצה להגיד, בן, זה לא רק אליי כחברת כנסת, זה פשוט נשלח על מפגינים, היועצים שלי נחבלו, כולם, הדבר הזה הוא חמור, אבל אני כן רוצה רגע להחזיר את הדיון. בסוף אתמול הייתה הפגנה הכי גדולה שאני ראיתי, יותר מתקופת ההפיכה המשטרית, בזעם ציבורי ויגון ציבורי קשה, על מה ש... עוללנו לעצמנו, כן? לא רק לאזרחים שנרצחו. עוללנו לעצמנו. ואני מקווה מאוד שנחצה פה איזשהו רוביקון שאומר זהו, לא ננרמל, לא נאפשר, לא נהיה ממלכתיים על חשבון ערך החיים, ולא נעשה את כל החישובים האלו שמחלים אותנו מבפנים, אלא נתנגד באופן נחוש למי שמבקשים להחריב את החברה מבפנים. ואני רוצה להגיד לך מי מבקשים להחריב את החברה מבפנים. לא סינואר צריך לעשות את זה. עושה את זה טוב מאוד ממשלת ישראל. גם היום, בנימין נתניהו השווה את ההסתדרות לחמאס. זה נוג שיש לו פעם אחר פעם. זאת החרבה מבפנים. כל פעם נסמן אויב.
למה? כי הוא אמר שההפגנה מחזקת את החמאס.
אז מה אם הוא אמר? למה לתת לדבר הזה?
אבל גם אני מזכיר...
צריך להוקיע את השיח הזה.
סליחה
שנייה.
אני רוצה להוקיע גם את מה שאמר אהוד אולמרט.
אנחנו מצטרפים להוקעה.
הפגנה של 20 אלף רק מחזקת את החמאס. אולמרט אמר את זה על הפגנות נגד, בעד שחרור גלעד שליט.
אתה מחזק את כל מה שאמרתי אם אתה אומר את זה על אולמרט, כי מה לעשות שב-15 שנה האחרונות למעט שנה אחת, יש פה איש אחד שממנת
אבל תעזבי, אני מדבר על העיקרון. העיקרון הוא שאולמרט אמר שהפגנות בעד שחרור חטופים מחזקות את החמאס. הוא טועה?
אין לי שום כוונה להגיב על אירוע.
לא, הוא טועה, הוא פוליטיקאי.
אני לא מתכוונת אפילו להגיב על זה. זה לא נתפס, אתה בורח למקום הזה, כשיש לך פה ראש ממשלה מכהן.
אני לא בורח, ההפגנות מחזקות את החמאס. זאת האמת אז וזאת האמת היום.
תשמע, אריה, אם אתה בקשר כזה טוב עם החמאס, אנא תעביר עם פרומות לשב"כ, נשמע שאתה יודע, מכיר אותם טוב ממני, ומכל אחד אחר פה.
לא, 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 את לא תצליחי בלגלוג כזה לפתור את הבעיה. הבעיה היא חוסר שכל ישר. אין אדם בעולם שמאמין שהפגנות ושביתה במדינת ישראל מחלישות את החמאס. כולם יודעים שזה מחזק.
למה? יש בן אדם בעולם. הנה, נעים מאוד, אחי הבן אדם הזה.
אין הפגנות.
רגע, נעמה.
אין שום מחאה, אין שביתה. רק דיקטטורה תחזק את ישראל, נכון, אריה?
רגע, נעמה.
רק דיקטטורה יחיד.
אריה, אתה יכול להשוות את זה לאולמרט עד מחר בבוקר, אבל שוב, בפעם ה-230,000. אם ההפגנות היו במקום המלחמה, הייתי אומר אולי יש לך קייס. אנחנו אחרי 11 חודש שהרגנו 40,000 פלסטינים, החרבנו את כל עזה, חיסלנו חלק ניכר מחמאס, את כל התשתיות שלו וכמעט את כל ההנהגה שלו למעט סינואר שיחוסל, ועכשיו מי שלא מפגין להציל את המסכנים שעוד בחיים שם הוא סוחר מוות.
הפגנות מחזקות את החמאס.
מסובמס בסדר גמור, רק שאין מה לחזק.
אין
מה לחזק
בכלל.
אין מה לחזק. יש לי פתרון לזה. כדי שלא יהיו הפגנות, אולי נעשה עסקה, ואז לא נחזק דרך לחזק את החמאס.
החמאס יחזור לשלטון.
אז אני אגיד לך, מאוד מחזק את... לא, סליחה. מי שמונע חלופה לחמאס, הוא מחזיר אותם לשלטון, אתה יודע, זה בדיוק המון.
תביא אלטרנטיבה, אבל הוא לא יחזור. נעמה, אנחנו בלופ, אנחנו חוזרים על עצמנו כבר הרבה מאוד זמן.
אבל אני באמת מאחלת שנביא את החטופים והחטופות, ושלא נדע יגון וכאב כזה יותר.
חברת הכנסת לזימי, תודה.
תודה רבה.
בריאות, מתתיהו, ארגון, תעשה דיווחי תנועה, פרסומות, ואולי נחזור אם נשרוד עד אז. רון מנישי ויינט, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום לשניכם.
אז כתבת היום מאמר, קנייה לחמאס לא באה בחשבון, ארבעה צעדים שאולי יצילו אותנו מעצמנו. יש פה צעדים שאני מבין ואף היא גם תומך. דווקא השלישי יותר מסקרן אותי, ארי בטח ישאל אותך על האחרים. להביא לסיומו את המצב הנוכחי בצפון, איך עושים את זה?
אם מקבלים את ההצעה האמריקאית, אז תהיה הזדמנות למסע ומתן עם... ממשלת לבנון ובעצם דרכם עם חיזבאללה באמצעות הוכשטיין, וגם יש מתווכות ערביות שמנסות לתווך בינינו לבין לבנון, ואם ההסדרה הזאת לא תלך, אז צה"ל יצטרך להיכנס ללבנון במבצע בהיקף, למערכה בהיקף כזה או אחר, כמו שהממשלה תחליט. ישנה גם אפשרות שלא תושג הסכמה על עסקת חטופים, ואז אני חושש שצהל יצטרך לתמרן לתוך לבנון גם בלי לנסות את ההסדרה הדיפלומטית.
אתה כותב לקבל את ההצעה האמריקאית בלי אבל ובלי חבל, ואני מבין שההצעה האמריקאית הקודמת לא עובדת, אז הם עובדים כרגע על הצעה חדשה שהם יגיעו שלו לצדדים. אבל אתה קורא לקבל אותה בלי שראית אותה. אף אחד מאיתנו לא יודע מה כתוב שם, אז איך אפשר לדרוש לקבל, והכותרת היא עוד לא להיכנע לחמאס?
לא לחינם. אני אשמחתי לא להיכנע לחמאס ולקבל את ההצעה האמריקאית ככתבה וכלשונה. אני סולד מהאופן שבו אנחנו מספקים אינפורמציה ושיקולים לחמאס, אבל מעצם ההסמכה של לא להיכנע לדרישות החמאס ולקבל את ההצעה האמריקאית כמות שהיא, אני מניח שאתה ומאזינים אינטליגנטים אחרים יבינו מה אני מנסה לומר פה.
באמת אין לי מושג.
לא, תשמע, בלי אולי הוא בלי חווה על ההצעה האמריקאית, אבל המסע ומתן הוא הרי בעיצומו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איך זה, איך היא תיגמר.
כן, לא, יהיה מסע ומתן.
כן, זה לא שאנחנו יודעים איך הוא יגמר.
על הפרטים.
ואם הוא לא יצליח, אז תהיה מלחמה. תגיד, להביא לאלתר לשחרור החטופים, לפחות אלה שבחיים, כאילו, גם זה, אתה יודע, זה קל להגיד, וקשה לעשות, כי נניח שנתניהו כן היה חותר בכל כוחו לעסקה, דבר שהוא לא עושה. יש גם בצד השני איזה ברנש שהוא לא בלתי נשלט בעליל.
נכון מאוד. ולכן אני אומר, לקבל את ההצעה האמריקאית, כמות שהיא, ובתנאי שהאמריקאים גם יצרפו להמצאה הזאת גם את הסייפה, אם שמת לב, שאומר, אם לא תקבלו את ההצעה שלנו, אתם חמאס, וגם ישראל, אז יהיו עליכם סנקציות. והסנקציות הכואבות ביותר מבחינת סינואר, זה הסנקציות שאומרות שעזה לא תשוקם, שארצות הברית לא תאפשר שיקום עזה, ולא תאפשר סיוע הומניטרי מעבר לדרוש להצלת חיים. כלומר, פה צריך לצרף איזה מקל לגזר האמריקאי הזה שיוגש, ללא שום ספק לחמאס, ואם לא...
ואתה חושב שזה מה שישכנע את סינואר?
אני מניח כן. אני מבחין שבדרישות שלו יש הרבה מאוד דרישות, כמו למשל הדרישה להעלות את התושבים צפונה, שאנחנו רואים בזה ניסיון להחזיר את חמושי חמאס צפונה ותו לא. אבל יש על סינואר, וזה אני יודע, לחצים כבדים מאוד מצד האוכלוסייה העזתית, וגם על בעיקר על המשלחת שנמצאת בקטר, להתגמש במסע ומתן כדי שהם יוכלו. תראה, הם כולם תקועים עכשיו באזור קטן בחוף של המואסי. אריה ובן, הייתם שם. ראיתם איזה אזור קטן זה. זה אזור צפוף, קטן, ועוד מעט יהיה חורף, ומוצף במי ביוב. זה לא דבר פשוט. ולכן אני חושב שהלחץ הזה שיש סיכוי שהאמריקאים יקבלו והם צריכים גם להסכים לעניין של היום שאחרי, כי זה הכל בחבילה אחת. ההצעה האמריקאית, אני אומר, היא לא רק לשחרור חטופים, אלא גם סנקציות במידה שהיא לא תתקבל, וגם תוכנית ליום שאחרי, שבלעדיה אין ניצחון על חמאס.
רון, תודה. תודה פרסומות. רבה. אחריך גם נגלה לכם שנתניהו עושה הערב מסיבת תונאים, לא פחות, פרסומות. ישי כהן, כיכר השבת, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
עד מנהג שלך להתפרץ פה לשידור לקראת הסיום עם ברייקינג ניוז הוא ראוי לגינוי. מה הולך לקרות?
8:15, מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה נתניהו, אחרי תקופה ארוכה שלא ענה על שאלות וראינו יותר הצהרות לתקשורת, גם אתמול, אחרי שנודע האסון הגדול עם רצחם של 6 חטופים, הוא שיגר הודעה מוקלטת לתקשורת, הפעם מדובר במסיבת עיתונאים, 8:15 עם שאלות, ואני חושב שיהיה מעניין, אתה יודע, תלוי גם בעיקר בשאלות שלנו, העיתונאים, ולא חסרות שאלות.
ויתנו באמת לכל עיתונאי לשאול שאלות, או שיהיה פה מכסה מצומצמת?
מאמין שתהיה מכסה, לא יודע אם מצומצמת, ותהיה סוג של הגרלה בין העיתונאים על סדר השאלות, כדי שלא ייתנו לסוג של קיפוח.
טוב, אני חושב שהוא רוצה קצת להוריד את המומנטום של המחאה, זה הגיוני וזה מתבקש אפילו. תגיד, אני רוצה לנצל את זה, אתה העלית היום רעיון, בדקה וחצי שנשארו עם הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי, השם יקום דמו, שנרצח עכשיו בשבי חמאס, עם טקסטים, אתה יודע, יחסית לאדם שהוא מצביע מוצר של שס וכולי, טקסטים חזקים מאוד.
תראה, קודם כל, לא ראינו את הדמות שלו ב-11 חודשים האחרונים, בעיקר בשל העובדה שבנו היה לוחם ביחידה מובחרת, וסוג של בקשה מאנשי הביטחון, שלא לחשוף כי הוא נחטף על אזרחי, ושלא ידעו בחמאס אם הם לא יודעים, שמדובר בלוחם ביחידה מובחרת, וינסו לחקור אותו בעינויים ולהוציא מנו מידע. לכן לא ראינו אותו כל ה-11 חודשים, היום הוא לראשונה מדבר לצערנו אחרי שבנו נרצח בסוף השבוע, ואתמול הוא נקבר בירושלים. הוא אומר שמשפט אחד, שאני חושב שלא שמענו עד היום, בתוך הציבור פנימה שלנו, כאבא לחטוף, כעברי חרדי, הוא אומר, כולנו יודעים מה זה פיקוח נפש, הוא גם תלמיד של, תלמיד למקורב מאוד לרב,
חצי דקה ישי,
הוא אומר, אנחנו יודעים מה זה פיקוח נפש, מה אמר הרב? אם איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' יכולים לאיים בלפרק את הממשלה אם תהיה עסקה, מדוע התשובת נגד לא יכולה להיות שאריה דרי הוא זה שיבוא ויצעק אם לא תהיה עסקה, אני פורש מהממשלה. הוא אומר, אמרתי את זה גם לאריה דרי, ואני חושב שאלו טקסטים שלא שמענו עד כה, שמגיעים מעיקר מתוך מקום של כאב ומועקה של אבא שקבר את בנו אתמול.
ישי כהן.
תודה רבה.
שבת, תודה, נחכה למסיבת עיתונאים. סיימנו, אורחים ופיקים, אסף נבוב, שאני רומנו, אחראי שידור, סתיו קורנס, אורחי הדיגיטל, רעות מתתיהו, גאון, גיא רביב, ואחיד לוק. אחרינו ספורט עם קופון ופרימו, ואנחנו...
זה ערב מסיבה, ואנחנו ניפגש באפטר פארטי.
זה שונא את המונח, מסיבת עיתונאים. טוב, נתראה מחר, שלום.